ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אז אתם, אני משער שמכירים אותי, אלה שמכירים אותי, אני בדרך כלל משתדל לדבר בעניין עד היומה, משהו אקטואלי, לא רק שזה אקטואלי לדור, אלא גם אולי לפעמים שהתאריך מתאים. אז התאריך מתאים, כי ט"ו בשבט זה יום הולדת הכנסת, והשנה זה לא סתם יום הולדת, אלא 70 שנה לכינון של הכנסת. אז ואנחנו גם ערב בחירות, אז הנושא של דמוקרטיה הוא הכנסת, והנושא של בחירות זה דמוקרטיה. אנחנו נמצאים בעיצומם של בחירות, וקשה לברוח מזה. גם אתם שנמצאים בתוך הקודש מסתובבים, שומעים פה ושם חלק מהשטויות שמתנהלות בחוץ. ודבר שלישי זה גם פרשת השבוע. פרשת השבוע זה הכינון של תרבות ויסוד עם ישראל, זה פרשת יתרו. והפרשה הזו מתחילה שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, אז זה באמת בסיס להנהגה. כלומר, זה לא רק משה רבנו, אלא סוג של, אני לא יודע מה זה, אבל זה סוג של סקנים, סוג של מוסד ציבורי שהוא מנהיג את עם ישראל, כאשר יש שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים. אגב, לא ברור בדיוק מה זה, יש לנו 70 סקנים, פעמיים יש 70 סקנים, יש את הסקנים בהתחלה בפרשת שמות, יש לנו את הסקנים בפרשת בעלותך. מה טיבם של האלה, אני לא יודע אם הם קוראים סקנים, אבל מה טיבם של שרי עשרות, ומשמע שהם גם כן שופטים, אבל לכל הסקנים הם הסנהדרין, אז איזה תפקיד יש להם? זה נושא שהוא לא כרגע יטופל, אבל זה נושא במפרשים. כלומר, מה בדיוק התפקיד של מה שיתרו מציע פה למשה, שנבול תיבול ולכן עליך לחלק סמכויות, וזה בעצם הפתיחה של פרשת יתרו. טוב, הסיבה שזה הפתיחה של פרשת יתרו, זה אפשר להגיד, זה סוגיה יותר קלה, יותר קצרה. הפתיחה של פרשת יתרו מתחילה בדבר הזה מפני שאחד מהשניים, או מפני שיתרו הוא המסמל את מתן תורה, יתרו הגר הגדול של מתן תורה, תלוי במחלוקת מתי יתרו מגיע לשם ויבוא יתרו, או שזה ההתחלה של החברה היהודית, אין מתנו מעלה בתורתם, תורותיה, תורה שבכתב, תורה שבפה, אז כך אומר אפסיידי אגב. אז כאן אנחנו רואים את יסוד האומה עם ההנהגה, משה ושרי אלפים והמאות וכו', ומתן תורה, והזקנים, ועולים להר, לא עולים להר, נשמתים אחד אחד, אבל כל פנים זה אותו נושא. משפטים ממשיך את הנושא. אבל נעזור לענייננו. דמוקרטיה והלכה, האם הם יכולים לגור ביחד? זה כמו השאלה אם זה וכבש יכולים לגור ביחד. אז גם פה יש לנו את אותה השאלה, איך אנחנו מתייחסים לזה. אז אולי יש שם כמה שהם חפשים אותנו, אם תצא להם את ההזדמנות תזכיר להנהגה, תזכיר לו גם כן. היגורו ביחד זה וכבש, אותה שאלה אפשר לשאול, אם דמוקרטיה והלכה יכולים לדור בכפיפה אחת, האם הם יכולים להתקיים כשותפים. התשובה כבר נמצאת לכאורה במגילת העצמאות. במגילת העצמאות כתוב שהתוכנית היא להקים מדינה יהודית ודמוקרטית, כן? שבארץ ישראל תקום מדינה יהודית גרמת, לא הבדלי דת ולאום ומין, כאילו מדינת כל אזרחיה או משהו כזה, אבל כתוב יהודית. יש לי טיפה לעשות, מפריע לכם? קצת אוויר חשוב. אז אני אומר מיד, כדי שלא נצטרך יותר מדי, אני מתחיל מהסוף. יהדות ודמוקרטיה לא יכולים לגור בכפיפה אחת. היהדות היא לא דמוקרטית, היהדות היא תיאוקרטית. מה זה דמוקרטיה ומה זה תיאוקרטיה? דמוקרטיה זה שלטון העם על כל המשמעויות של זה, נסביר את זה גם כן. ותיאוקרטיה זה שלטון, זה לא בדיוק אפילו תיאוקרטיה, זה יותר מתיאוקרטיה. תיאוקרטיה זה שלטון של כהני הדת, אבל בעצם המושג העמוק יותר של תיאוקרטיה, זה מה שקיים אצלנו, זה שלטון אלוקים, השם הוא מלכך. אפילו שמואל שהיה נביא אלוקי והוא זה שמושך את דוד למלך, כן, אבל אפילו הוא אומר כביכול בשם אתם מועסים כמלך, אתם צריכים את השם כמלך בלי אמצעי תיווך, בלי מוסדות יותר מדי, דייך מה שיש, לא למנות מלך, השם הוא המלך. אז כך שאנחנו רואים שזה יותר אפילו משל כהני הדת, זה כאילו כביכול ישירות השם אומר ככם. איך זה עובד? זה כמובן עובד דרך האורים ותומים ודרך הנביא ודרך כהני הדת, אבל ברעיון זה לא, כי תיאוקרטיה זה תמיד מפרשים את זה, זה שלטון להבדיל אלף אלפי הבדלות, שלטון של הכנסייה, שם באמת הם היו אריסטוקרטיה של הכנסייה, הבישופים וההגמונים והקרדינלים וכו', עד ממלא המקום של אותו האיש האפיפיור. אז זה בעצם היה דומה מאוד לאוליגרכיה, תיאוקרטיה זה היה אצילים שהיו שייכים לכנסייה, בשעה שאוליגרכיה זה היו אצילים שהיו שייכים למעמד האצולה, או כאלה שהיו עשירים גדולים, זה מה שהיום מדברים על אוליגרכיה. אבל דמוקרטיה במובן העמוק של המושג, במובן איך שהפילוסופים היוונים כבר דיברו על זה, כבר סוקרטס מדבר על זה. אז דמוקרטיה זה מושג שהעם הוא באמת השולט, ואיפה זה קיים בפועל בצורה הכי חזקה, זה לכאורה היה קיים בצורה הכי חזקה בפוליס היווני, שבאמת לא היו בחירות, אלא הם באמת נפגשו להחליט מה לעשות. זה היה קיים במידה מסוימת בעת המודרנית בשוויץ. בשוויץ אז כאילו היו מפגשים ומשאלי עם על כל דבר, לא ממש בחירות טכניות בקלפי, אבל זה לא כל כך מעשי במדינה מודרנית. אז הבחירות מייצגות את רצון העם, בצורה זו העם הוא הקובע את כל השאר, את כל המוסדות ואת כל מה שיוצר את ההנהגה במדינה. אבל זה לא הולך עם ההלכה. ההלכה מדברת בפירוש על השם הוא מלככם, ואם כבר בוחרים מלך אז הנביא בוחר בו, ואם אין מלך אז זמן מלכי רבנה, רב העיר היה המלך, או רב המדינה היה המלך, או גדולי הדור היו המלך, זה הסנהדרין היו השולטים, הגאון בסורה פומבדיתא היה המלך, כן? היה באמת ויכוחים בין ריש גלות על הגאון, ריש גלות זה כן היה סוג של מלכות, לא יסור שבט מיהודה מחוקים מרגליו, שבט מיהודה זה ראשי הסנהדרין, אבל זה לא כל הזמן, זה מהילל ובנה, והסנהדרין נגמרה ב... שנת 420 למניינם, ולא הייתה סנדרין. אז מה היה אחר כך? היו ראשי ישיבות, פומבדיתא, סולה, מטה מחסיה, נערדה, כן? אז הם היו המנהיגים, ואחר כך היו הגאונים, הם כבר לא היו משבט יהודה, אבל מי שכן היה שבט יהודה, אז בחוקק ברגליו זה נגמר מהילל בניו, זה נגמר כאמור בהילל השני, שהוא היה הנשיא האחרון. אבל במובן של חוכמה ופסיקה זה המשיך לא משבט יהודה, זה היה ראשי הישיבות והגאונים וכו', אחר כך רב המדינה או רב העיר וכו' וכו', עד עצם היום הזה. אז היום יש לנו מה מקבילה, מועצת רבנות הראשית או מועצת גדולי התורה או מועצת חכמי התורה או מה שתגיד, אבל אלו אמורים להיות המנהיגים, כן? אלה היו המנהיגים ואלה אמורים להיות המנהיגים. שבט מיהודה זה ריש גלותה. ריש גלותה, אם ריש גלותה היה צריך להיות גדול בתורה, לא ברור. היו כאלה שהיו גדולי תורה, והם היו גם רבונן, גם ריש גלותה, וגם היה אמורה מאוד חשוב. רב נחמן היה חתן של ריש גלותה, אז מייחסים לו כוח שלטוני מסוים. הוא היה בקיא, הוא היה דיין, רב נחמן דיינה, הוא נחית ומקדדינה. אבל כל פנים ההנהגה אמורה להיות בידי גדולי הדור, בידי החכמים, ובזמנים קדומים אז היה המלכים שנמשכו על ידי נביאים, והמלך היה מתכופף ושואל בהורים ותומים דרך הכהן הגדול, הוא מכבד את הכהן הגדול, לפניו יעמוד כתוב, כאשר יהושע מתמנה על ידי השם ועל ידי משה להיות הממשיך של משה, אבל כתוב שהוא יעמוד לפני אלעזר, וזה סוג של תנחומים קצת למשה. כמשה כתוב שכינה בארון אחיו, אז בכל אופן זה מהמשך המשפרה שהכהונה והלוויה, כי משה לא זכה שבנת ימשיכו את זה. עכשיו גם מלכות, גם המלכות כשהייתה מלכות היא הייתה לא בצורה דמוקרטית, זה עבר בשושלת משפחתית. נכון שהשושלת המשפחתית לא קבעה בכל מקרה, אלא במקרה שהבן ראוי למלכות, אבל יכול להיות שיש מישהו שראוי יותר, אז הבן קודם. אם הוא ראוי ויש מישהו שראוי יותר, הבן קודם. אותו דבר בכהונה של רבנים, או הלל ובניו, או רב יהודה ובניו, רבי יהודה הנשיא ובניו, כל אלה הם ממשיכים את אבותיהם. אבל ההמשך הזה הוא המשך שלוקח בחשבון את הראוי, אבל יש סף מינימלי של ראוי. אחרי זה יש מדרגות מעל מדרגות. אם הוא כבר ראוי, הוא השושלת גוברת. אם הוא לא ראוי, אז לא מתייחסים לשושלת. אבל אם הוא ראוי, שושלת גוברת, אף פי שיש מישהו שעוד יותר ראוי. כך זה התנהל. יהיו לא חסרות דוגמאות שאם הולכים לפי ההלכה, דמוקרטיה היא בלתי אפשרית. אז היום אנחנו נמצאים במה שנקרא באופסייט, אנחנו לגמרי מנותקים מההלכה. זה לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. אני רוצה קצת פה להקל עליכם ועל התפיסה הדתית הציונית. אנחנו כן מדברים על המדינה, הרמור, ישיבה ציונית הכי חרדית, אבל היא גם הכי ממלכתית. כן, מדברים שם על כן, אני זוכר שהרב טאו אמר, ואני מאוד התפלאתי שהוא אמר את זה, אבל אדם גדול אהבת, אבל מותר גם אדם גדול לפעמים לשאול שאלה להנהגתו. אז כשהעמידו לדין את אותו נשיא שביזה את הנשיאות ואת כל הנהגותיו, היו מאוד מאוד ההפך ממה שמצפים מנשיא. לא, נשיא לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. איך אתה אומר לא יכול להיות? אתה אדם גדול אהבת, אבל אתה לא נביא. נפתד עשו, אבל עובדה שזה כן הוכח, יכול להיות. ואותו נשיא יושב, ישב, או עדיין יושב, אני כבר לא זוכר, בבית סוהר.
ישב,
אני לא זוכר שחרורות.
אוקיי? בבית שחרורים רוצה
ישב. אני אצא אותו, בסדר, התנהג טוב. בכל אופן, אתם מבינים, זה לא בדיוק הרעיון של נשיא, אשר נשיא יחתה. זה קרוב, אבל לא זה. מה שאני רק רוצה לומר, שמדברים שם ברב קוק יש ביטויים, מדינת ישראל היא כיסא הכבוד. הוא לא דיבר על המדינה שלנו, כי הוא נפטר 13 שנים לפני הקמת המדינה, אבל הוא התכוון לומר לרעיון של ישראל שיעשו מדינה. אם הוא התכוון למדינה בצורה הנוכחית או לא, אני מסופק, אבל העיקרון כן. הרב קוק באמת לשיטתו, והרב קוק פה פיתח נקודה הלכתית מאוד מעניינת שמאפשרת לגיטימציה למדינה, אולי יש שתי נקודות. נקודה אחת זה לא הרב קוק, זה נקודה קדומה, אבל נקודה שהוא פיתח בספר משפט כהן, פשוט משפט כהן. אז הוא כותב שכאשר אין לנו מלך, למשל מלחמה, יכולים לעשות סנהדרין, סנהדרין עם המלך, כן? מלחמת מצווה אפשר גם בלי, אבל מלחמת רשות. זו הייתה שאלה מעשית, איך מתייחסים למלחמת לבנון הראשונה, זו מלחמת מצווה או מלחמת רשות, ואם אין מלך, איך מותר זה? כל פעם הרב קוק מדבר על שאלה דומה, והוא קובע שכאשר אין מלך ואין סנהדרין, אז חוזר השלטון לעם. למה? כי גם הסנהדרין, איך אנחנו מגדירים את הסנהדרין? הם עיני העדה. הם אינה עדה. אם הם נמצאים, אז הם אינה עדה. אין סנהדרין, אין כבר סמיכה, הכל בטל. אז זה חוזר מהעדה עצמה. מי זה העדה? זה כלל ישראל. העדה זה כלל ישראל. אם העדה זה כלל ישראל, אז יוצא שבעצם השלטון חוזר למשלח. הסנהדרין הם עיני העדה. גם הרב סולובייצ'יק כותב רעיון דומה, שאנחנו מתייחסים לסנהדרין כשלוחים, כן, שלוחה שלוחתי קו דינם, במיוחד אחרי שפסקה הסמיכה, אז כתוב שהם שלוחים של הסמוכים, והסמוכים עצמם הם שלוחים של משה רבנו. זאת אומרת, יש פה איזה הצלת סמכות בין דורית מדור לדור. אז לפי העיקרון הזה של הרב קוק, איך אנחנו יודעים מה הכלל ישראל רוצה? שואל אותם בקלפי, זו השאלה. אין לך דרך אחרת לדעת מה העם רוצה, אם אתה רוצה להשתמש בשלטון וברעיונות שהם חושבים כנכונים, זה רק דרך הקלפי. אלא מה, יש בעיה בקלפי, הרי בוחרים גם כאלה שלא היו, הקלפי הרי זה מילה יהודית, הקלפי היה גם בבית המקדש, וטובי הקהל, זין טובי העיר, ראשי הקהל או ראש גלותה או סנהדרין, כל אלה היו גם בעבר. אז הם נבחרו, ואיך הם נבחרו? לפי רוב, כמו שיש בדמוקרטיה. אם כן, זה דמוקרטי, הרוב אחר רבים להטות בתוך סנהדרין, זה גם כן, זה סוג של רוב. אלא מה? אבל בתוך הרוב הזה אתה מכניס רק אנשים שראויים, אתה לא מכניס אפילו נשים, למרות שהן אולי מרויות, אלא במקרים יוצא דופן, כמו דבורה הנביאה שהייתה גם שופטת. זה שהייתה נביאה זה לא מפריע לנו, גם חולדה הייתה נביאה, ואסתר הייתה נביאה, ושרה אמנו הייתה נביאה, ומרים הייתה נביאה, אבל זה שהיא שופטת זו בעיה לשופטת ישראל. אז זה מדברים מהראשונים, יש על זה שני תירוצים בולטים, יש הרבה תירוצים, גם שני תירוצים בולטים. תירוץ אחד, ש אין מישהו בין הגברים שמתאים כמותה. תירוץ שני, שאולי קשור קצת לתירוץ הראשון, שקיבלו עליהם, אבל אז אפשר גם אישה. טוב, הרב קוק באופן אישי התנגד לבחירה של נשים, שנשים תבחרנה ושנשים תיבחרנה. הוא היה בנושא הזה יותר אגודאים מאגודאים. הגודאים, המפלגות החרדיות, הם לא נגד שנשים תבחרנה, אבל הם נגד זה שנשים תיבחרנה, נגד זה שנשים תבחר. הרב קוק היה נגד שניהם, כן? מה?
למה הרב קוק היה נגד?
שאל את הרב וידר. על כל פנים, יש לו, זה עריכות, זה לא הנושא כרגע. אבל כל פנים, אני רק אומר, אבל מה, יש פה עוד נקודה, ואני לא יודע מה הרב קוק פסק בנושא הזה, אבל הרבה מהציונות הדתית פוסקת שיש דין על מלכות הדינה גם בארץ ישראל, וזה תלוי מחלוקת תוספות והר"ן נדרים. הדין על מלכות הדינה, מה הספרה של דין על מלכות הדינה? אז הספרה בתוספות היא שדין על מלכות הדינה, בגלל שאתה יכול להיות במדינה של מלך בגלל הרישיון שהמלך נותן לך להיות במדינה שלו, וכיוון שהוא נותן לך רישיון להיות במדינה שלו, אז זה מותנה, זה אנן סעדי, שהוא מוכן לתת לך מקום להיות אצלו בתנאי שתלך עם החוקים שלו, ולכן אתה חייב לקיים את החוקים שלו עד גבול מסוים, איפה הגבול עובר שלא אומרים די המלכות הדינה אצל מלך נוכרי? מלך נוכרי כולם אומרים די המלכות הדינה, אבל יש גבול. המגבלה האם זה סותר לדין תורה, לא בדיני ממונות רגילים אלא באופן עקרוני, שם אתה לא תגיד דין המלכות הדינה, אתה לא תגיד שגירושין על אישה שהתקדשה בגדת משה וסר שיכולה להתגרש בעירייה בגלל שככה חוק המדינה, לא יעלה על הדעת ואומר דבר כזה, כן? ועוד הרבה דברים, יש שאלה של ירושת הבת וכו', צבאות, בסדר, הרשב"א מדבר על זה, זה נושא מסובך, אבל פשוט גם זה לא אומרים די המלכות הדינה, כשהתורה אומרת במפורש הוראה מיוחדת שבניות אינם יורשות אלא בנות צלופחד שלא היו בנים, אבל בנות במקום בנים לא יורשו. אז כתוב שיש כל מיני תקנות בנושא הזה, ש קוראים לזה שטר חצי זכר וכל מיני תקנות קדומות שבנות כן מקבלות מחיים דברים כאלה ואחרים, אבל ירושה גמורה אין בבנות. אבל שופטים ציונים דתיים יושבים בבית משפט שזה עצמו גם מסורות לערכאות, אז מה, הם מסתמכים על דין המלכות הדינה שקיים גם בארץ ישראל. אבל זה התוספות אומר, זה לא שייך בארץ ישראל. למה? כי זה שייך בגלל זה תנאי שהמלך נותן לך לשבת פה, בתנאי שתקיים את חוקיו. זה אם המלך עושה לך טובה, מתנה או מקחומים כזה שנותן לך לשבת בארצו. ובארץ ישראל שאנחנו יושבים בזכות שלנו, אנחנו לא יושבים בזכות המלך, אז כיוון שאנחנו יושבים בזכות שלנו, אז כשיש לנו מדינה יהודית, התוספות מדברים על אפשרות כזו, לא מזכירים את זה בשם המפורש, אבל הם מדברים על היסוד הזה. אז מכן כזה אין לנו בכלל דינה מלכות הדינה, כי כל היסוד של דינה מלכות הדינה לפי התוספות זה תנאי ברישיון להיות שם, כן? אבל כאן אנחנו לא מקבלים רישיון לא מליכוד ולא ממרץ ולא משום מפלגה שאנחנו יכולים להיות פה, הם בסך הכל נציגים שלו, אנחנו יכולים להיות פה כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זה המצב היום, כן? אז ממנה לא שייך די המלכות הדינה. יש פירושים אחרים שדי המלכות הדינה זה כוח המלך, כמו שאנחנו מוצאים מלך דינו של המלך, המלך פורץ גדר וכיוצא בזה, וזה נאמר בארץ ישראל. אז ממילא שייך לומר את זה גם אם אין היום מלך, אם נצרף את הנקודה השנייה של הרב קוק, שמקום שאין מלך אז השלטון חוזר על העם, ואם העם הוא הריבון אז אולי גם לעם יש כוח לפרוץ גדר לצורך תיקון החברה וכל הדברים. וממילא זה הפשט דינה למלכות הדינה בפירוש השני, אם כן זה יהיה קיים גם בארץ ישראל, ממילא אולי זה קיים גם במדינת ישראל. מה נפקא מינה? נפקא מינה לפי זה שבבחירות, אם הולכים לפי ההלכה, גם אם נקבל את הרב קוק בעיקרון הראשון שהשלטון חוזר לעם, אבל זה עם, עם ישראל, לא ערבים ולא אולי גם לא חילונים, כן? אם אנחנו מתייחסים אליהם כרשעים, כפושעים, אז גם בזה יש מחלוקות. החילונים של היום, החילונים של 48 לא היו כמו החילונים של היום. החילונים של היום מוגדרים לפי הרבה מאוד פסקים כתינוקות שנשבו, אבל החילונים של 48 רובם המכריע היו שנה ופירש. בן גוריון היה שנה ופירש, ואחד העם היה שנה ופירש, ורובם למדו חינוך, קיבלו חינוך דתי ותורני, והם עזבו את זה, הם כפרו בזה, אז הם לא יכלו לפי זה להצטרף לבחירות. אלא אם תאמר שהשלטון חוזר לעם, וגם אתה לוקח את הרב קוק, וגם אתה לוקח את השיטה השנייה שדין על מלכות הדינה שייך גם בארץ ישראל, אז הדין על מלכות הדינה של העם שהוא הריבון קובע שגם החילונים יכולים לבחור. זה גם קביעה הגיונית, אם תגיד שחילונים יכולים לבחור אז זה יהיה מלחמת אחים או שתי מדינות, שלוש מדינות, זה לא יעלה על הדעת. וזה שהגויים והערבים גם יכולים לבחור זה כבר עוד יותר מסובך. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה נוספת. אז דמוקרטיה קודם זה בחירות של כולם, כל שווה אותו דבר, כולם מגיל 18 ומעלה, כן? וללא הבדלי דת, גזע, מין, כל אלה שהם אזרחים של מדינת ישראל יכולים לאכול, ואתה נותן אזרחות לכולם. עכשיו, מהו מעמד המיעוט? זה עוד שאלה בדמוקרטיה. דמוקרטיה יש שלושה עקרונות מרכזיים, אולי ארבעה עקרונות מרכזיים, יש יותר, אבל בוא נדבר על ארבעה עקרונות המרכזיים. פרופסור רות גביזון כתבה על זה פעם מאמר מסכם מאוד טוב, להסביר מה זה דמוקרטיה. כולם מדברים על דמוקרטיה, שלטון הרוב. זה נכון, אבל זה רק אחד מהיסודות של דמוקרטיה. אז יסוד אחד דמוקרטיה זה שכל אחד יכול, כל אזרח יכול לבחור, כן? יסוד שני, אז בשביל זה צריך להחליט מי מקבל אזרחות. בוודאי שאנחנו נותנים ונתנו אזרחות לערבים שנשארו פה, כן? וגם היום מקבלים כאלה לא ערבים אלא יהודים שטוענים שהם יהודים, הם לא יהודים, הרבה מהם מצליחים להשתחל ולקבל אזרחות בשם חוק השבות למרות שהם לא יהודים. אז זה נגד ההלכה. אז יש בזה תמיד מאבקים בין בית המשפט העליון למשרד הפנים. משרד הפנים היה ברוב השנים בידיים דתיות, או בידי המזרחי והמבדל, או בידי ש"ס, בין היתר בגלל הנקודה הזו. אבל למעשה הרבה עברו את המסננת שלא כדין, שלא כהלכה, ובחוק השבות הם נקראים יהודים, יהודים. אבל ערבים, ודאי בעיה. אבל שוב, אתה יכול להגיד שהשכל הישר וההיגיון מחייבים שאולי לא את חוק השבות שמי שלא יהודי יחשב כיהודי, אבל זה כן יחייב שאנחנו לא יכולים לגרש את הערבים שגרו פה ולא ברחו, למרות שהם שונאים אותנו והם ישמחו להצטרף לאויבים מסביב כדי להשמיד אותנו. אבל תכלס, אחמד טיבי ועודה וכל אלה, מה יסיים? אזרחים ישראלים, אנחנו נותנים להם כוח לבחור. אז מה הרציונל? זה נקרא חלק מדמוקרטיה. אוקיי? ומילה הם אזרחים שיכולים לבחור לפי אותם כללים שיהודים יכולים לבחור, והרוב גם כן לוקח אותם בחשבון באותה מידה שלוקח יהודים. זה אם כן שני עקרונות, רוב ושכל אזרח הוא רשאי לבחור. יש ערך שלישי שדמוקרטיה, כותבת פרופסור רות גביזון, זה זכויות המיעוט. גם ז'בוטינסקי כבר דיבר על זה הרבה, בגין דיבר על זה הרבה, הם הדגישו את זכויות המיעוט הרבה יותר מאשר המפאיניקים, מאשר הסוציאליסטים והשמאל, שיש זכויות מיעוט. ז'בוטינסקי דיבר על זה הרבה מאוד, גם לערבים. בגין ביטל את המשטר הצבאי, ממשל הצבאי, היה ממשל צבאי כל העיירות והכפרים והערים הערביות. עיר ערבית הייתה רק נצרת וחלק מעכו, יפו, אבל כפרים, אז היה ממשל צבאי, לא יכלו, אז באמת היה אפרטהייד מסיבות ביטחוניות, ובן גוריון לא רצה לבטל את זה, וגולדה לא רצה לבטל את זה, כשבגין עלה לשלטון הוא זה שנלחם בזה, עוד לפני שהוא עלה לשלטון כבר הוא נלחם בזה, וזה הצעת חוק של בגין. בכל אופן, יש טוענים שבגין היה יותר שמאלני מהשמאלנים. הוא גם החזיר את סיני ואת ימית, ואחרי זה אריק שרון הליכודניק החזיר את גוש קטיף. לא צריכים לדעת להיות פיקחים, לקרוא בין השורות עד כמה אנחנו יכולים בעיניים עצומות ללכת אחרי הימין. לא כל כך פשוט לפי ההיסטוריה של מדינת ישראל.
שאלה אם אנחנו מגדירים את זה כהחזר.
המציאות היא שזה החזר, אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה, אבל המציאות שהיום זה בידי חמאס, הוא לא בידי.
לא, שהיום אנחנו מגדירים את זה
כהחזר או כנתינה. מה שלא יהיה, המציאות היא היום שזה נתינה, או זה מעשה שלא יעשה. לא לפי ההלכה ולא לפי הימין. לא לפי עקרונות הימין, והימין כן עשה. שרון היה ימין ובגין היה ימין. ואני לא בטוח שביבי לא יעשה דברים כאלה כדי להימלט מתיק מספר כך וכך וכך וכך. אני די חושב שהוא לא יהיה יותר צדיק מישרון בנושא לו. בכל אופן, אני לא אומר לא לבחור בו, אלא לבחור בתמר זנדברג, אבל אני רק אומר, זה לא פשוט. אז תבחרו בבנט, למרות הגודל של הכיפה, או חוסר הגודל. בכל אופן, לענייננו, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה עכשיו. לענייננו, זכויות המיעוט זה עיקרון נוסף של דמוקרטיה. עכשיו יש עיקרון רביעי, הוא מאוד מעניין. זה קשור לרב נבנצל שליטה. הרב נבנצל שליטה, כאשר, אני לא יודע, מיד, אולי בתום שנה, בפטירת אביו, כן, להבדיל בין חיים לחיים, דוקטור יצחק נבנצל, זכרונו לברכה, היה יהודי צדיק, אבל היה מבקר המדינה. אז עשו לו טקס זיכרון בתום השנה בכנסת. הרב נבנצל ככה מאוד לא נעים לו, אבל הוא ביקש בשם אמו תחיה. כיבוד אב ואם של הרב נבנצל היה משהו מאוד מיוחד. אז הוא ביקש בשם אמו שתחיה, שאנחנו בכל אופן לא הולכים עם כובעים שחורים גדולים, כיפות סרוגות בדרך כלל, הוא היה מוכן לחלק כיפות סרוגות אפילו אם לא צריך, שהרמים גם יבואו לכנסת. לא צריכים להיות כל הזמן, אבל לכבד את האמא, שהאמא רצתה שלכבד את האבא, שעשו בכנסת מה שנקרא טקס זיכרון לבקר המדינה, דוקטור יצחק נבנצל. אוקיי, אז באנו לכנסת, ונצל לא הרגיש במיטבו שם, אבל בסדר, עברנו את זה. מה שהיה מאוד מעניין, אני לא יודע מה רב נצל הקשיב לו, אבל יושב ראש הכנסת אז היה פרופסור שבח וייס. פרופסור שבח וייס היה יהודי מעניין, הוא היה בהתחלה חידונאי, אחרי זה לאט לאט הוא התקדם, נהיה פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, בסוף הוא נהיה חבר כנסת, נהיה יושב ראש הכנסת, אחרי שהוא גמר להיות יושב ראש הכנסת הוא הלך להיות שגריר ישראל בפולין, בסוף הוא התחתן עם גויה בפולין ונשאר שם. אבל אותו פרופסור שבח וייס, כאיש מדעי המדינה, נתן את ההרצאה המרכזית המדעית, סו קולד מדעית, לזכר דוקטור יצחק נבנצל, והוא אמר והוכיח את זה בכל מיני טיעונים משפטיים והיסטוריים וחוקתיים, שלמעשה מוסד מבקר המדינה, בכלל מוסד המבקר, היום לא רק יש מבקר מדינה, אלא בכל תאגיד ובכל עמותה חייב להיות מבקר. זה חלק מדמוקרטיה, חלק בלתי נפרד. והוא אמר שאם ג'ון לוק, אז זה עוד עיקרון של דמוקרטיה שהוא עיקרון חמישי, בעצם הוא מהראשונים, ג'ון לוק שקבע שיש הפרדת רשויות, יש הרשות המחוקקת, ג'ון לוק זה פילוסוף אנגלי מהמאה ה-17, יש הרשות המחוקקת, יש הרשות המבצעת ויש הרשות השופטת. אז פרופסור שבח וייס, שהיה פרופסור מדעי המדינה, כתב על זה גם ספר, והוא טען, הרשות המבקרת זה גם רשות, היא צריכה להיות רשות נפרדת, עצמאית, תודה רבה. אז הדבר הזה של הרשות המבקרת זה גם עיקרון קדוש ועיקרון דמוקרטי. אז אני אומר, אלמלא הרב נבנצל לא הייתי אז בהרצאה של פרופסור שבח וייס, לא הייתי יודע להגיד לכם את זה. אז כך איך אומרים, סוף דבר חוזר לעיקרו, הרב נבנצל זה ישיבת הכותל, בזכותו אנחנו יודעים את העיקרון הזה. עד כמה ההלכה היא בת ביקורת? בכל אין מושג של רשות מבקרת, כן? אין החרדים וגם הציונים דתיים די מקולקלים בנושא הזה של מוסד המבקר. דוקטור נבנצל היה מאוד יקר, אצלו זה היה רציני מאוד, כן? אבל אנחנו לא מידע מה מצטיינים בהקשבה למבקר או באפשרות לתת לו להיכנס לכל התחומים לבקר. בקיצור, זה לא אצל החרדים לגמרי, זה לא קיים, עד כמה שאפשר לעקוף את זה הם עוקפים את זה. האם יש במקורות של היהדות, של ההלכה, מושג של מבקר? אני טוען שיש. ובכלל צריכים פה ראייה היסטורית מסוימת. פעם עם ישראל, במיוחד המנהיגים שלו, במיוחד המלכים והנביאים והכהנים והכל, רובם, לא מעט תקופות כאלה ואחרות של מלכי ישראל, אחיו, חבריו וכולי, או למעט כהנים גדולים וכיוצא בהם הצדוקים בבית שני, אבל ברוב תולדות ישראל מלכי רבנן, מלכי בית דוד, לא יעשו שאתם חיים ורגליו, זה נשיא הסנהדרין, הלל ובניו, ראשי גולה וכולי, הם היו אנשים ירי שמיים, או יותר מזה, אנשים קדושים, כן? ברגע שיש לך רב שהוא איש קדוש, זה ברור שהאלף בית של איש קדוש, של רב קדוש, אם אנחנו מדברים להבדיל מחיים וחיים על אבני בן צר, זה ברור שהוא לא צריך מבקר, הוא אדם טהור, אדם אובייקטיבי, אדם מנותק משוחד, אין אדם שהוא מנותק, שוחד יעבר עיני צדיקים, אבל מתכוון הוא גם המבקר, הוא לא עושה עבודה 100%, אז הוא עושה עבודה לא יודע כמה אחוזים, הכוח שלו לשנות דברים הוא לא הייתי נותן לו יותר לפי האומדנה של יותר מ-30-20-30%, הכוח שלו למתוח ביקורת הוא 80%, כן? אבל זה לא 100%. זה אומר הרבנים והכהנים הגדולים והמלכים, אני מדבר אלה שהיו צדיקים והיו קדושים, אז הם ודאי לא היו צריכים לבקר, כי הם עצמם היו מבקרים את עצמם. זה חלק מתנועת המוסר, כל הזמן לבקר את עצמך, זה היה חלק מהשמנו בגדנו חתנו. בקיצור, אדם ירא שמיים, במיוחד אדם בדרגה גבוהה שיש שם, אדם קדוש, אז יש ביקורת, אז זה נוכח, וכשזה לא היה נוכח אז הנביאים היו באמת פועלים ממש כמבקרים. אליהו הנביא מבקר את אחיו, ירמיהו מבקר את מלכי יהודה שם, יויקים הכל, והוא יושב בבית הכלא בגלל, הוא כמעט מצא להורג בגלל זה. בקיצור, הנושא הזה כן קיים בעיקרון, הוא לא קיים בצורה ביצועית כמו שיש היום מוסד או משרד מבקר המדינה, כן? אבל אני מתכוון לומר שעקרונות הדמוקרטיה צריכים לבדוק אותם עד כמה הם קיימים בהלכה, ומסתבר שהם קיימים במידה מסוימת, עם שינוי גדול בין מציאות החיים פעם לבין מציאות החיים היום. במציאות החיים פעם, כיוון שהייתה קדושה ולא היה עולה על הדעת שגוי יהיה חלק מהבוחרים את המלך או את, או את המפלגה או את המועצת טובי העיר, היו זרים טובי העיר גם אז, כן? אז גם אז היה זכות למיעוטים הנוכרים, זה המושג של גר תושב. מה זה גר תושב? גוי שמקבל על עצמו לשמור שם המצור בני נוח, אז הוא כן יכל להיות מיעוט עם זכויות. זכויות שלו היו מפורטות, פחות כמובן מאשר זכויות של יהודים, אם כי היה לו זכויות יתרות, שכתוב שהיו נותנים לו בוא יוכל נבלות וטרפות, אז זה הגר תושב. נותנים לו נבלות טרפות, הוא היה אשים, היו הרבה נבלות טרפות, כי אנשים היו מאוד חרדים לדבר השם, מקפידים קרה וחמורה, זאת אומרת היו מטריפים כל בהמה שנייה או שלישית, הם היו עשירים גדולים מהגרי תושב. ועוד בכל מיני עניינים היו גויים של שבת, וקיצור היה להם הרבה פרנסה. הם היו מיעוט עם זכויות יתר בנקודה הכלכלית, הם היו סתם מנותקים זכויות שלא הייתה להם נחלה ועוד הרבה דברים, אבל זכות נישואין לא הייתה להם. טוב, זה גם היום אם זה הולך על פי הרבנות הזה לא קיים אל הערבים, אבל יש להם זכויות נישואין של השריעה, של האסלאם או של הכנסייה, מכירים במוסדות הדת, אין פה הפרדת דת ומדינה. אז הרבנות היא המוסד הדתי שקובע את חוקי הנישואים והגירושים והצוואות וירושות וכו'. אז לנו יש רבנות הראשית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, למוסלמים יש את בית הדין השרעי הגדול עם כל הסניפים שלו, ולנוצרים יש את הכנסיות שלהם, זה מוכר בחוק המדינה. ראשי הדתות, כן, שבאים לנשיא להתקבל. אז הרב הראשי הראשון שאני יכול לדבר איתו סחבק, שהוא בן דורי, זה קצת הרב יוסף, רב יצחק יוסף, הוא בבן משפחה, אבל קשה לדבר איתו סך, אבל עם הרב דודי לאו יותר קל. מסבר הוא למטה מסחפק. כל פנים, אז לא, באמת לא הייתה בעיה. אז אני שאלתי אותו, איך אתה מרגיש קבלת פנים אצל הנשיא כאשר אתה מגיע יחד עם ראשי הדתות ומשימים אותך יחד עם ההוא שיש לו על הראש את הפה מהרחוב הארמנים עם צלב גדול והאימאם והדרוזים וכל, אתה מרגיש אחד מהם? אז הוא ככה נבוך מהשאלה. סיפרתי לו כדי לנחם אותו שאני זוכר פעם נתקעתי במזרח אירופה, נסעתי מווינה לבודפסט וזה עוד היה כשהקומוניסטים היו בשלטון, ואז עצרו אותנו בגבול, הם שיגעו את השכל במעברי הגבול מאוסטריה שזה היה שייך למערב, ווינה בירת אוסטריה להונגריה, זה היה מזרח אירופה קומוניסטית. אז עצרו אותנו שם בשעות, ואז אנשים תקועים ברכבת, אז מתחילים ככה לדבר. אז אני מתחיל שם לדבר עם אחד שחברי לטא, אמנם היה לבוש רגיל, גם אני הייתי לבוש, אבל מתברר שהוא בישוף נעירה. אז החלפנו חוויות, כאילו איך זה מסתדר עם המלבטים ועם השיעורים, וביום ראשון אני בשבת, כמה מגיעים לתפילות, משכורות, זה היה נושא מאוד מעניין. אז סיפרתי את זה לרב לאו שיהיה מבסוט, שבכל אופן מבחינה מקצועית אנחנו שייכים לאותו מעמד ראשי הדתות. אני רב שכונה והוא בישוף, בסדר, אז הוא יותר בכיר ממני. על כל פנים, להבדיל. בכל אופן, מה שאני רק רוצה לומר, שאם אנחנו נסרוק את העקרונות הדמוקרטיה, במידה מסוימת הם מתקיימים גם בהלכה. אז נסרוק את זה עוד פעם. רוב זה מתקיים בהלכה, חרבים לעתות. אלא מה, החרבים לעתות זה דווקא חברי הסנהדרין. בסדר, גם בבחירות וגם בייצוג בכנסת, אז יש קריטריונים רק מגיל 18 ומעלה, וזה קריטריון לא כל כך צודק. אני מכיר הרבה בני 17 שהם יותר חכמים מבני 19 מסוימים, או מבני 30, 40, 50. אלא מה, החליטו להעביר את הקו 18, כן? כמו שהחליטו בסרטים שלא תטרו אחרי עיניכם זה להסתכל בפריצות וערבה, מגיל 16 זה כבר לא תקף, כן? או גיל, לא יודע, 14. אז החליטו גיל 18 יש זכות לבחור, פחות מ-18 יש זכות לבחור. אז אני אומר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו החלטנו, אלה שיש להם זכות לבחור הם חברי הסנהדרין, אבל במקום שיש להם זכות לבחור הם החרבים לעתות. או בחירות יותר כלליות, בני העיר בוחרים את זן טובי העיר, אז כל בני העיר, אבל שוב השומרי מצוות. זאת אומרת, כמו שאני מחליט קריטריון מי זכה לבחור מגיל 18 ומעלה, למרות שזה די שרירותי, אז אני כן יכול גם באותה מידה להחליט, וזה פחות שרירותי, זה יותר הגיוני, מי זכאי לבחור. אנחנו מדברים על בחירות, הם תפקידים שיש בהם רוחניות וקדושה, אלה ששומרים מצוות, אלה שיהודים, אלה שחברי סנהדרין, תלוי מה הנושא. על כל פנים, העיקרון קיים, הביצוע לא. הפרדת הרשויות לא קיימת, כי הרשות הסנהדרין היא גם רשות מחוקקת, הם קובעים את הסתכול אשר ירוחה, הם קובעים את כל הרמב"ם כותב בפרק א' מלכות ממרים שהדת הם עמודי הדת, זה בדין הגדול שבירושלים, הסנהדרין הגדולה הם קובעים את הכל. אז הם הרשות המחוקקת את החוקים, את התקנות, זרות, מנהגים, סייגים, מצוות הרבנן, הם קבעו, הם צריכים לאשר, אבל הם גם הרשות השופטת, כן? במידה מסוימת הם גם לדברים מסוימים הם גם רשות מבצעת, שופטים ושוטרים תתרה, הם גם מבקרים כי הם המחנך הקדוש, זה סוג של ביקורת, אז הם גם בודקים את הדברים האלה. בית דין היו גם כתוב אבים של יתומים. בנושא הזה זה לא מתאים לדמוקרטיה המודרנית, זה לא עיקרון כל כך קדוש. זה עיקרון שהוא חשוב למען יעילות של התפקוד. אז לכן מפרידים את הרשויות. אם אומנם זה הולך עם יראת שמיים וקדושה, אז ההפרדה לא כל כך נחוצה. אני מתכוון לומר שבנקודה הזו להלכה אין הסכמה עם העיקרון של הדמוקרטיה. אלא אם כן נוסיף מה שאמרנו בהתחלה, שההלכה מכירה בשלטון העם, ושלטון העם מכיר בדרכי שלום בכל מיני אילוצים, ודינא דמלכות הדינא קיים גם בארץ ישראל, לא רק במלכות של גוי. אז אפשר למצוא הרבה הקלות, לתת לגוי לבחור, לתת לגוי זכות ישיבה, וכן לעשות הפרדת רשויות, וכן להקים מוסד מבקר המדינה לחוד ומוסד שיפוטי לחוד וכו' וכו'. עכשיו, וזה לא לקרוא לזה הרכאות, בקיצור, אפשר להרחיב מאוד את העירייה. כמובן שיהיו בזה הרבה מחלוקות והרבה ויכוחים עם ההלכה המאפשרת. היסוד של זכויות המיעוט, כאמור, קיימות שוב עד גבול מסוים. שוויון נשים לגברים, הרב קוק עצמו לא סבר שזה נכון, אבל היום ודאי במיוחד לאור הפמיניזם ופוליטיקלי קורקט, התקינות הפוליטית, אז ודאי בזה ניתן לתקן את זה, ועובדה שגם אגודת ישראל מסכימה שנשים תבחרנה, זאת שלפי ההלכה השורשית המקורית זה לא שייך, נשים תבחרנה, וזה הם פחות מסכימים, אבל גם פה הם מעלים מעין הרבה פעמים במשרות שנחשבים למינוי, זה מסכימים, יש גם שופטת חרדית היום. אני לא זוכר את שמה, אבל
יכול שההלכה משתנה ביותר מה...
ההלכה לא משתנה.
לא, כאילו
ההלכה מתחשבת בנתונים של אילוץ מסוים עד גבול אפשרות מסוימת. בדיני ממונות למשל, השופט כבר היה שופט קיסטר, שהיה שופט חרדי, שופט עליון בזמן החזון איש. השופט קיסטר היה גר בבני ברק והוא היה שופט עליון והיה מקורם מאוד לחזון איש, והחזון איש אמר לך תהיה שופט במשפט העליון, אלא שכמובן תבדוק כל דבר איפה מותר לך לשפוט, לפסוק, אל תפסוק בדברים שהם נגד ההלכה. אז הוא הדיר את עצמו באמת מלפסוק דברים שהם נגד ההלכה. אז אני אומר, זה לא פלא שיש שם שופט חרדי, אפשר לזה תקדים, היו עוד שופטים חרדים דתיים לאומיים ודאי, מלא, אבל גם חרדים היו. אז היום יש אישה שהיא שופטת חרדית, אז אני משער, היא קוראת לעצמה חרדית, אני לא בדקתי בציציות של האמס, אולי הולכת בציצית אולי לא, אבל אני משער שהיא קוראת לעצמה חרדית, היא בדיוק לא תפסוק בדברים קונטרוברסליים כמו שפסקה שופטת דתית לאומית, למשל לגבי שמותר למכור, לפתוח מסעדות חמץ בפסח, כן? או שפסק שופט עליון מוכר מאוד שהמועצה הדתית צריכה לתת ייצוג גם לרפורמים ולקונסרבטיבים, לדעתי זה ממש פשע ששופט שקורא לעצמו דתי פסק דבר כזה, כי עמדת אחרת קונסרבטיבים ורפורמים זה לא זרם ביהדות, זה דת אחרת, עובדה שהרבנות הראשית לא מכירה בהם, והמדינה מסכימה לכך שהרבנות הראשית לא מכירה בגיורים שלהם. אז למה מועצה הדתית זה שונה? זה פשוט גחמה חילונית של שופט דתי, דתי ציוני, דתי מוכר מאוד. על כל פנים, מה שאני רק רוצה לומר, אבל יש פה הרבה דברים שניתן להקל לאור אילוצים של היום, צריכים לשאול בזה פוסק חשוב, פוסק מובן, ואפשר להקל בזה. דרך אגב, דווקא חוגי מרכז, תלמידי הרב קוק והכל, הם החמירו בהרבה מאוד דברים. אני זוכר את ההפגנות שעשו כשקיסינג'ר בא לפה בהובלת רב צבי יהודה, וחלק מהטענות שלו היה צריכים להרוג אותו. למה? כי הוא בועל ארמית. קיסינג'ר היה יהודי דתי בנעוריו, גדל בפירט בגרמניה, היה חבר הנוער האגודאי או עזרא, לא זוכר, והגיע לאמריקה, ושם עוד היה נשוי, אשתו נשארה לפחות מסורתית, אבל הוא עלה שם לאט לאט מדרגות השלטון, עד שהוא נהיה היועץ לביטחון לאומי, בסוף נהיה שר החוץ, כן? והוא חי עוד לצערי, בכל אופן אז כן, בין 90 למשהו, ויש מחלוקת על התפקיד שלו במלחמת כיפור, אם היה לטובתנו או לרעתנו, אבל אוהב ישראל גדול. בקיצור, גירש את אשתו והתחתן עם גויה, ואז הוא בא לארץ כבר לעשות הסכמים וכל הדברים, קיבל על זה פרס נובל על הסכם וייטנאם, זו רצה לקבל אולי עוד נובל לשלום על הסכם בארץ בין הפלסטינאים וכו'. אז במרכז הרב יצאו להפגנה, והרב צידה אמר שהוא מותר להרוג אותו, בועל ארמית, כנאי פוגעים בו, זה נקרא בועל ארמית, הוא התחתן עם גויה. אז אתם מבינים, הם לא היו תמיד ליברליים כל כך, תלמידי הרב קוק, גם לא. אני מתכוון, יש גבול לליברליות, להגיד שאפשר להרוג אותו, זה היה עוד לפני רבין, אז לא כל כך התייחסו לזה ברצינות. היום רב יגיד דבר כזה, אז הוא ישן מאחורי סורג ובריח. יש מתחים. בקיצור, זה מה שרציתי לומר, וכל זה כמובן על קצה המזלג. חס וחלילה, ההלכה לא משתנה, אבל ההלכה, אתה שומע, ההלכה לא משתנה, אבל להלכה יש מה שנקרא מרחבים שבהם יש מקום לתקנות חכמים, יש מקום לסייגים וגזרות, יש מקום לעקור דבר מהתורה ואת לעשות השם אפילו תורתך, בשביל זה צריך לכל הסנדרין או משהו, זה היום לא ישתמשו יותר מדי בהתר הזה, אבל יש דבר כזה, יש דבר כזה. למשל, זה שהחרדים לא הולכים לצבא, בבלון פרפשטיין זצר בשיבת חברון טען שזה לא הלכתי מבחינת ההלכה, ודאי שאין יותר לא ללכת לצבא, אלא זה עת לעשות לשם אפילו תורתך. אז אני זוכר ששאלתי אותו, האם יש לנו היום סמכות לעקור דבר מהתורה בגלל שעת לעשות לשם? אז הוא אמר, אם גדולי ישראל ביחד באותו ראש, זה כמו סנדרין לעניין הזה, זה כבר יסוד ידוע שמדייקים אותו מהרמה. גם עליו צי יהודה היה נגד זה שבחורי ישיבות חייבים להתגייס, יש מכתב אצל הרב לישץ שהוא כתב. זאת אומרת, בואו נהיה טיפה מה שנקרא היסטוריים. יש בעיה, יש בעיה, יש לנו בעיה, לא משנה מה גודל הכיפה, כל עוד יש לך כיפה, אפילו של בנט, יש לך בעיה. מדינה יהודית דמוקרטית זה בעיה, זה לא דבר שמסתדר, ולא כל דבר אתה יכול לסדר. הרבה דברים אפשר לסדר, והרבה דברים צריך להיות חכם למנוע התנגשויות. אוקיי? למשל, נושא שכעת מסתם מישהו יעשה מזה גם הון פוליטי, אולי גם הון עקרוני, שרוצים, יש איזו עבודה מאוד חשובה בנתיבי איילון, אז חולדאי יצא כבר, כן, אני אתן הוראה לעשות את זה בשבת, כדי שלא יהיה באמצע השבוע שלושה ימים לסגור את נתיבי איילון. אוקיי? אז כאן יש לדון איך להתייחס לזה. אם נמצא היתר שהערבים יעשו את העבודה הזו, בינינו לבין עצמנו זה לא מעשי, יהיו יהודים שיעבדו בזה, אבל לא יצויר שנמצא היתר, וגם אז זה עדיין אסור, כי אסור בשל יהודי שגוי יעבוד בשבת, אבל אולי שזה דין גזרה דרבנן, אולי בזה אפשר להקל בגלל צורך רבים או פיקוח נפש, אפשר למצוא כל מיני סניפים לכולם. אז אני מביא איזה דוגמה, זה קשה להתיר, קשה להתיר. בקיצור, יהדות ודמוקרטיה גם היום עם כל ההיתרים עדיין לא באותו ראש, עדיין יש התנגשות. איך לפתור את זה? זה צריך חוכמה, צריך להיות בעל הלכה, איך אמר רב עובדיה יוסף, כוח דהיתר עדיף, זה לא פירוש שעדיף להתיר מאשר לאסור. כוח דהיתר עדיף, גם אתה צריך להיות תמיד חכם יותר גדול כדי להתיר מאשר להחמיר. אז צריכים להיות הרבה חכמים גדולים כדי לפסוק בעיות האלה. זהו. הנה שאלה מפורסמת ש... כהסדרניקים אתם צריכים לדעת אותה. בזמנו שלחו פלוגה של הסדרניקים בראש השנה להפתח את המתרחצים בים באילת בעיצומה של השנה. הים באילת לא נראה כמו הים בתל אביב, לא שהים בתל אביב הוא מי יודע מה טהור וקדוש, הים באילת, אני מדבר בשנות ה-80 וה-90, זה היה נראה כמו איטליז גמור, כמו בית בושר גמור. אז ושולחים חבר'ה הסדר מכם ללכת או לא לסרב פקודה. צד אחד צריכים לציית, צריכים ביטחון, צד שלישי ביטחון למי? לפרוצים שבפרוצים, להרוס לעצמך את יראת שמיים הבסיסית, להיות לצפות במראות כאלה, שאלות לא פשוטות. המשיח יבוא יפתור את
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.